אנחנו בפרק חמישי בסימן סמך ב' בהמשך הסוגיה שלנו, אם אני זוכר טוב קראנו את הפסקה הזאת, אבל אנחנו צריכים לקרוא אותה עוד פעם ולעיין בה, כי לא עיינו בה בפעם הקודמת. ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון? אי אתה נענש עליו. אף אוריה החיתי, אי אתה נענש עליו. אף על פי שהדבר צריך להיגלות, שיסוד חוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי הערך שהיושר והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי, קשורים בתוכו. מכל מקום, ודאי, עצם הדבר צריך ודרוש להיות, שהעוז העממי ימוחש ומורגש, וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה היותר עליונה, שבזה יבוססו כל המטרות היותר טהורות ועליונות. אמת שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה ועומקה, שהיא מצויה באומות, שאנו יכולים להתלמד מהם גם כן לענייננו, אבל לא באותה מידה שהיא מצויה בהם. אהבת העם תבוא לפעמים מרוב אהבה עצמית גסה, שמתקבצת בקיבוץ גדול ומסודר, ותתגלם בזה ברשעה יותר גדולה, בכוח רב ויד חזקה לבלה ולהשחית. אבל אהבת עם השם הצריכה להיקבע בלב כל אחד מישראל היא מיוסדת על עומק היושר האלוהי הכללי. ומכל מקום צורתה החיצונית צריכה שתהיה במילוי העוז והמשגב, כאותו המשגב היוצא בעמים שאינם יודעים שום רעיון יותר נאצל מאהבתם העצמית. בני עמון נקראו על שם בן עמי, שנקרא לאביהם מאימו. רגש העממות היה בהם חזק ואמיץ, ועבודה זרה שלהם נטלה אצלם ציור המלוכה, מלכום, שיקוץ בני עמון. המלכות והעממות בחוברת. הטוב שבהם צריך להיכנס בישראל, ותי על ראש דוד. מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו, אף אוריה חיתי אי אתה נענש עליו. כי עצם העניין חוק תוקף כבוד המלוכה, עוז בידו בצדק גם לדון דיני נפשות למטרתו הגדולה הכללית, שהיא הכרת הדר העם וכבודו הנקשר בכבוד המלוכה, שלא ינקה כל הנוגע בה. הלך והתברר לנו, או מה שכבר ברור לנו, שאוריה היה מועד במלכות, ואוריה היה חייב מיטה, וטוב מאוד שדוד הרג אותו. הנושא פה, אם קלטתי בקריאה הראשונה של הפסקה, היא הנושא שהפסקה מדברת על הלגיטימיות, על הטובה של עשייתו של דוד, במה שזה מתנסח, אותו הרגת בחרב בני עמון. מצוין שאתה אוחז את חרב בני עמון בידך, במה שאתה נוקט את עניינם של בני עמון. דומני שלכיוון הזה הולך הרב ומסביר. כי היית צריך לסגל פה, וסיגלת לעניין המלכות שלך את עניינם של בני עמון. השתמשת בכוח של בני עמון. וודאי שאתה נענש עליו, על חרב בני עמון. ואוריה החיתי, אתה לא נענש עליו. דומני ש בגדול, זה, איך נגיד, זה היער של מה שיאמר פה בפסקה. נראה בפנים. אותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון? היא אתה נענש עליו. אף הוא היה חיתי, היא אתה נענש עליו. אף על פי שהדבר צריך להיגלות שיסוד חוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי הערך שהיושר והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי קשורים בתוכו, מכל מקום ודאי עצם הדבר צריך ודרוש להיות שהעוז עממי יהיה מוחש ומורגש, וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה יותר עליונה, שבזה יבוססו כל המטרות היותר תורות ועליונות. הפסקה הזאת היא חוזרת ומניחה שאנחנו עדיין זוכרים את מה שלמדנו לפני כבר זמן רב כתוצאה מהשיעות הארוכה שהייתה לנו בפסקה סמך א', אבל הרב מניח שאנחנו עדיין מחזיקים בראש את מה שאנחנו למדנו בפסקה סמך. ששם למדנו דווקא את הביקורת שהייתה על דוד, שאת אוריה החיתי הכית בחרב, וזה לא בסדר, כי היה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. ושם, בתמצית, דומני אומר הרב את מה שהוא אומר לנו בשורות האלה פה. הוא חוזר בשורות שקראנו אצלנו, על תמצית הרעיונית של הפסקה שם, שאומנם אוריה היה מורד במלכות, אומנם אוריה היה בן מוות, אבל היה לך לדונו בסנהדרין כדי להבליט את העניין של מלכות ישראל ושלטון ישראל, שבניגוד לאוריינטציה של כל לאום, צדק העליון יסודו בתועלת החברה. הגדרת המושג מוסר זה העוצמה החברתית, כי האידיאל העליון של החיים הלאומיים של כל חברה הם המתן אפשרות למשרת החיים שלהם, לתנודת החיים שלהם, שתתפשט בכל מלוא שיעור קומתה, וזה המגמה העליונה של החיים, שגם חיי הפרטים בחברה הם אמורים לסייע לאידיאל הזה, וכל מה שמסייע לזה, זה מתאים לשאיפות הלאומיות, והגובה העליון של השאיפות הלאומיות זה זה, וממילא כל מה שמתאים לזה זה החוק הלאומי, זה חוק המדינה, והחוק זה הצדק, והצדק זה המוסר. אז המוסר זה פשוט האינטרס הלאומי העליון, הקולקטיבי, של כל חברה, ולכל חברה יש את המוסר שלה, את העניין שלה. לא כן בישראל, בישראל המוסר הוא מוסר אוניברסלי, הוא מוסר קוסמי, הוא מוסר מטה-קוסמי, הוא מוסר של המתאם בין שאיפות החיים הלאומיות אל שאיפות החיים הכלליות והנצחיות שמחוללות ומתגלמות בכל היש, בכללות כל דורות היש, כאורגניות מגמתית אחת. זה מה שנקרא מוסר הקודש, או מוסר העתיד, או תורה, זה כל מילים נרדפות. ופה בפעם הראשונה שמוצא אדם להורג במסגרת ממשלת ישראל, במסגרת השלטון הישראלי, שעניינו לגלם את משרת החיים הישראלית ולנקוט בכל הסנקציות האפשריות במקום שיש איזה גורם שהוא מפריע להופעת החיים הזאת. זו הייתה הזדמנות פז ראויה מכל הצדדים כולם לדוד, שבא לייסד את מלכות ישראל הנצחית, את מלכות ישראל החיה והקיימת, מלכות ישראל האלוהית, שהיא וישב שלמה על כיסא השם, היא זאת שמגלמת את מלכות השם בעולם. פה, שזה כל עניינו של דוד, הוא היה אמור לברר את הסוגיה הזאת לאותו דור, ועל ידי זה לדורות. כי זה עניינו ביסוד המלכות, וזה גם שיקוליו. אבל הוא פה סתה מעניינו. הוא פה כתוצאה מכל אותה חרדה של הסתבכות באותה פרשייה שהוא הסתבך בה, אז הוא פה ויתר על האידיאל העצמי שלו. והוא לא מיסד, לא השתמש בהזדמנות הזאת שיכל לדונו בסנדרין את אוריה, ועל ידי זה היו הדמויות המרכזיות שמופקדות על התורה בעם, מבררות את הסוגיה, את העניין, מה הייתה נקודת המרידה, מה הטעות של אוריה, ולמה על דבר כזה הוא באמת הוא בן מוות, ומה התוכן של מלכות ישראל, שכל זה היה הולך ומברר, שאין פה רק ביטוי שהוא דומה לכל מערכת שלטונית שמוגה מן המסילה, הוגה מן המסילה, כל גורם שהוא מפריע למשרעת חייה, אבל צדק אלוהי אין פה. זאת אומרת, ייתכן שגם כל חברה ודאי תשמח ולהכתיר את עצמה בנימבוס אלוהי, בכותרת שהיא אלוהית. זו נטייה פגנית ידועה, אבל מבחינה, לא מבחינת מלל, אלא מבחינת אמת, מבחינת תוכן שמתאים להגות שיטתית, שכלית, מציאותית, מוסרית, מדעית, את זה כבר יותר קשה לכל חברה, עד בלתי אפשרי לכל חברה, לזהות בין מגמות חייה ובין הצדק המוחלט. מה שהסוגיה הזאת קלה באופן יחסי לבירור במסגרת תורת ישראל, במלכות ישראל, במדינת ישראל, שהיא מובדלת בין כל המדינות כהבדל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. רק זה דבר שהמוניות הרחבה מתקשה להבין את זה, ולהניח שהיא תבין את זה ממילא, זה כמו שאתה מניח שילד ממילא יהפוך למוצרט. זה לא יקרה. אתה צריך לקחת את היסודות הפוטנציאליים ולחנך אליהם ולבנות אותם. ודוד לא עשה את זה. את זה למדנו בעבר. חוזר על זה הרב פה, בתמצית. עוד פעם, אני קורא בפנים. אף על פי שהדבר צריך להתגלות, שיסוד חוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי הערש היושר והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי קשורים בתוכו. בזאת אמר הרב את כל מה שערכתי. כי צריך להראות שאצלנו הצדק הוא לא האינטרס הלאומי, מצד הלאומיות החברתית ותו לא. אלא הוא מצד שההוויה הלאומית היא קורלטיבית, היא גילום, היא עניין אחד עם נצח ישראל, עם התוכן האלוהי, עם הצדק והיושר העצמיים שבמציאות, עם התוכן האלוהי באמת. ומשם נובע הצדק של מלכות ישראל. בוודאי שזה מוכרח לעשות מצד אחד, וממילא לא בסדר דוד שלא ניצלת את ההזדמנות להבהיר את הסוגיה הזאת במה שהיית מביא את הדין הזה לפתחה של הסנהדרין, שהיא תדון בזה. היא תדון בזה, וממילא זה יהיה משפט ציבורי רחב, ויקה עדים, ותוכל פה המערכת התורנית להיות לגורם חינוכי שתמסד את התוכן הזה בעם. אבל אם אתה רק מבצע, בלי שאין שום מערכת של הסברה לביצוע שלך, אז אתה משאיר את זה לפרשנויות, פרשנויות של הציבור הרחב, ופרשנויות של הציבור הרחב. עד עצם היום הזה אנחנו יודעים מה הם עושים עם המעשה הזה של דוד. אז מחיר כבד וקלקול אז, שעד עצם היום הזה אנחנו מנהלים קרבות. כל פנים, אנשי בית המדרש מנסים לנהל קרבות מול האוריינטציה ההמונית הגסה של הציבוריות הרחבה. אבל כל זה, שוב, זה רק הזכרה של מה שאמרנו בעבר, מה שלמדנו בעבר. עכשיו מתחיל הרב להסביר את הפסקה שלנו. מכל מקום, אותו הרגת בחרב בני עמון. טוב מאוד שהרגת בחרב. אמנם, אותו הרגת בחרב. לא בסדר, למה הרגת אותו בחרב? היה לך לדונו בבית דין. אבל אותו הרגת בחרב בני עמון. טוב מאוד שרקת בחרב בני עמון. זה ההנגדה. על אף שהיית צריך לדונו בבית דין, אבל עכשיו אנחנו לא דנים בזה, כי בזה כבר דנו. מכל מקום, לגבי עצם זה שהרקת אותו בחרב בני עמון, ודאי שאתה נהנש עליו, כי טוב מאוד, היית באמת, זה באמת צריך להשתמש בחרב בני עמון. מה זה חרב בני עמון? ילך הרב ויסביר לנו שחרב בני עמון זה העלאת הערך העממי, העלאת הערך הלאומי לשיא, להתייחסות אל הרצון לגלם את משרעת החיים הלאומית ללא כל הגבלה עד כדי האופטימום. שאצל בני עמון זה הפך להיות לעבודה זרה, אצלם זה עבודה זרה. אבל העוצמה שלהם והיחס הלאומי שלהם, אצלם זו פרוורסיה, אצלם זה סטייה, אצלם זה לקוטה. אבל לו העוצמה הזאת תסוגל לעם ישראל, כי אז זה יבוא אל מקומו ואל שורשו, ויהיה ראוי ואמיתי ונכון, וזה טוב מאוד, זה מה שצריך להיות. ויוסמר. בכל מקום, ודאי עצם הדבר צריך ודרוש להיות. מה זה עצם הדבר צריך ודרוש להיות? איזה דבר צריך להיות? שהעוז העממי יהיה מוחש ומורגש. בעם ישראל חשוב מאוד שהעוז העממי יהיה מוחש ומורגש. שוב אני חוזר. לגבי זה שצריך להסביר לעם שהעוז העממי אצלנו הוא מקבל את הלגיטימיות שלו בגלל שהוא הגילום והוא השיקוף של מגמת הנצח השורשית, השורש נשמתית של כל היש. זו סוגיה מאוד חשובה ועמוקה ורוחנית שצריך להביא אותה. אבל מבחינה תפקודית ממשית והרגשתית, הרגש הלאומי בעם ישראל הוא צריך להיות בסיוע. והעוז הלאומי צריך להיות במלוא עוצמתו. ודאי שעצם הדבר צריך ודרוש להיות שהעוז העממי יהיה מוחש ומורגש בעם ישראל. כמו שהעוז העממי מוחש ומורגש בעמים שזה כל עניינם, העוז העממי. איזה עם הוא, זה כל עניינו, פשוט העוז העממי, זה פשוט האלוהים שלו? בני עמון. ודאי, עצם הדבר צריך ודרוש להיות שהעוז העממי יהיה מוחש ומורגש, וכבוד הכלל ועוצמתו בישראל צריכים להיות במעלה יותר עליונה. צריך למסד ולחנך באומה את ההבנה של החשיבות של הרגש הלאומי בישראל. ושהעוז הלאומי צריך להיות בשיא עוצמתו. וזה אידיאל נעלה בקודש. כי בזה, במה שה... איך נקרא לזה? נשתמש במילים קצת גסות. החומר הממשי הזה, הכוח הנפשי הרגשי הזה, הוא בבחינת חומר. הוא חומר שבו תחול הצורה. זה גוף שבו תופיע הנשמה. כשהגוף יהיה בריא, אז תופיע פה נשמה בריאה. החומר הזה הוא חומר מצוין, שהוא צריך להיות בשיא ישותו. העוז העממי זה בבחינת החומר. אז יהיה מוחש ומורגש, וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה יותר עליונה. ובזה יבוססו, בזה יש בסיס לכל המטרות היותר עליונות, יותר תאורות ועליונות. ספר פה נגיש, אז פשוט משמח לקרוא את זה. תראו, רעיונות מקבילים. נסבר את האוזן, שנתרגל לצורת החשיבה הזאת. מספר האורות, בימות קופה אין א', פרק קדושת ישראל, סעיף ה'. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. ומובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצא מן הכוח אל הפועל עם מוצאי נשמה נפלאים. והורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו. ויקומו לנו מאורי עולם, אנשי רוח, אלוקים, כבירי כוח, שרים עם אלוהים ועם אנשים, ויכולים להם. אני מאמין ש... גם בלי שאני מסביר, אז את הרעיון הכללי או את ה... התאמה הכללית לענייננו יכולתם לקלוט. מכל מקום אני אקרא את זה עוד פעם, ואני אסביר את זה ביעף, לא מתכוון להיכנס פה לרזולוציות גבוהות מדי, אבל כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. זה מה שהוא ילך ומסביר פה בכל הפסקה. כי תוכן גשמי של צדיקים זה בסיס לכל התואר. בדיוק כמו שכתוב אצלנו. כי בזה יבוססו כל המטרות היותר תאורות ועליונות. כשהעוז העממי ימוחש ומורגש בכבוד הכלל ועוצמתו, הם צריכים להיות במעלה יותר עליונה. פה אמנם לא מדובר, כמו בפסקה שאני קורא לכם עכשיו מאורות, על הכוח הפיזי ממש. אבל זה לא רחוק מזה. זה ערכים שאני קורא להם חומריים. אלה הם ערכים של עוז עממי, כבוד הכלל, עוצמתו של הכלל. עוצמתו של הכלל זה יכולת התפקוד של המדינה כמדינה. זה יכולת העוצמה הצבאית של המדינה. יכולת הביצוע של הפרויקטים שלה. הנחרצות הנפשית של מנהיגיה. כשהעוז העממי ימוחש ומורגש הוא כבוד הכלל. והיחידים כולם חשים כמה שכבוד האומה זה דבר יקר ועקרוני ובשבילו חיים ומתים. זה דבר שהוא מאוד חשוב. ועוצמתו של הכלל. הם צריכים להיות במעלה יותר עליונה בישראל. אז פה ישנה רזולוציה על נקודה עד לאן הדברים מגיעים, עד לזה שהיהודים יהיו בריאים, שאנשים יהיו בריאים. לא כל שכן, כשהגדודים יהיו, הגדודים יהיו חסומים, והכושר הגופני של צהל יהיה כמו שצריך. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. זה מגביר את הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, צריך לדעת שהבריאות של ילדי ישראל זה אידיאל קדוש. יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. איך זה יכול להיות? מה הקשר בין ערכים חומריים כאלה, גופניים כאלה, ובין רוחניות? יש קשר נמרץ. כי כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. כי גשמיות של איש צדיק זה הרוחניות שלך. והגשמיות של עם צדיק זה הרוחניות של כל העולם כולו. וזה ברור, כי יש כל מיני צדיקים, אבל גדול הצדיקים לא מגיע לקרסוליה של כנסת ישראל, שהיא צדיק בכל הדורות. אין צדיק בעולם, גם לא משה רבנו, שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. עמך כולם, זו הצדיקות האולטימטיבית. כוח החיים של כלל האומה, זו הופעת המוסריות המוחלטת. זה הקריטריון למעשה המוסרי. זה הכללות של כל היש. זה נצח ישראל. זה האלוקות. אז זה הצדק האלוהי. והתוכן הגשמי של זה, זה בסיס הצדק האלוהי. מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, זהו היסוד לאור העולם. לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לתארת המידות. כשהכוח הכללי של האומה יתגבר, אז כתוצאה מזה טוב הלב של האנשים יתגבר, עדינות השכל, עדינות המידות, שמחת החיים, תחושת הטעם והתוכן בחיים. בכלל, האוויר העולם יהיה טהור וקדוש, והחיים יהיו הרבה יותר קשורים לאווירת גן עדן. כי אז תופיע רוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. כל זה מה שנאמר פה זה נאמר על כלל האומה, מצד הכלליות, אבל לא מצד הפרטיות. זה לא בטוח שאדם מישראל, ככל שהוא מצד פרטיותו, הוא דואג לחומריותו, זה קדושה כל כך גבוהה. זה דווקא נוסחה איך לאבד את כל הקדושות, ככל שאתה עסוק בטיפוח הערכים החומריים האישיים שלך. ומכל מקום, ישנה נקודה שבה גם הפרטים וערכיהם יכולים להיות בעלי ערך כמו כלל ישראל. במקום שבאמת כללים. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, באותה נקודה שאדם ישראל הוא כללי, זאת אומרת, מרכז הכובד של אישיותו ושאיפותיו ורעיונותיו ומסעות נפשו, הן לא נעוצות בעולמו האגואיסטי או האגוצנטרי, אלא בדיוק להפך. טיפוסים כאלה, למשל, שכותבים גטמן שוטיהם שם, שעליהם דיברנו בפעמים הקודמות, מי שנמצא בספירה כזאת, כמו שההלכה מעוניינת שיגיעו אליה הפרטים של עם ישראל בשעת קרב. אני מתאר לעצמי שההלכה שמחה עם כל הזמן אדם יחיה בגובה הזה. אבל בטח בשעת קרב. מישהו נמצא במצב כזה, אז האינטרסים החומריים שלו הם לא מצד פרטיותו, אלא מצד האומה צריכה כוחות, ולצורך זה צריכה את העבר הזה ששמו אם, אז זה אני. כש, לו יהי ואני מרכז הכובד האישיותי שלי נעוץ בבקשת טובת האומה ושאיפותיה, אז כל מה שיחזק את משרת חיי ולו גם הפיזית, הלא זה בשביל מרכז הכובד של האישיות שלי שהוא נעוץ ביסוד הכללות, אם אנחנו מדברים על אדם כזה. ובמסגרת זאת, אז כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. ובנשמה, כל אדם מישראל הוא צדיק וקדוש. ועמך כולם צדיקים. לא רק שזה גוי צדיק שומר אמונים, כללות האומה כאיש אחד, זה גוי צדיק. אלא גם הפרטים הם עמך כולם צדיקים. מצד מה? זה רק מצד הנשמה. לא להתבלבל, מישהו לא מבחין במדרגות וחושב שאנשים שסביבו הם כולם צדיקים, אז הוא יכול להצטרף לחבורה מאוד מפוקפקת שנקראת קורח ועדתו, בטיפוסים האלה בולעת אותם הארץ, ויובדו מתוך הקהל, כי להכריז כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, קיצור, זה לא מה שאנחנו אומרים פה. אבל כל ישראל קדושים הם בנשמה, זה אמת מוחלטת. ישראל קדושים הם, וכולם צדיקים בנשמה, זה נכון. רק יש פער גדול בין הנשמה, קרי כוח החיים העצמי, אותה נקודה שבה כל יחיד לית לו מגר מכלום חוץ ממה שהוא נטף מכוח החיים הכללי של האומה, זה הגדרת המושג נשמה, בדיוק של המושג. אז בנקודה הזאת, עמך כולם צדיקים באמת, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בטוח, בנשמות. הכל בסדר בנשמות. רק צריך להשתדל שגם גם אצלנו יהיה הכל בסדר. ואצלנו זה לא הנשמה, אצלנו זה הרוח, הנפש, המציאות הממשית של החיים, שזה שם הקרב. איך חושפים ואיך משקפים את החיים בעלי התודעה העצמית של האני, שהאני שלי יהיה נשמתי. זה כל מסילת החיים אמורה להיסלל בכיוון הזה. מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קודשו? כי כפיים, בר לבב, שלא נשא לשווא נפשי, לא נשבע למרמה, הוא יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו. מכל מקום, מצד חיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, באותה נקודה שהוא מחובר עם כללות האומה, הוא צדיק. הוא צדיק והוא קדוש. וכתוצאה מזה, אז גם התוכן הגשמי שלו הוא גם כן צדיק וקדוש. וכל אכילותיו הם קורבנות, שתיותיו הם נסחים, המביא דורון לתלמיד חכם במדרגה כזאת, כמביא ביקורים, כמו שהרמח"ל מסביר לנו על מדרגת הקדושה. ומכל מקום, מבחינה פוטנציאלית, זו אמת קיימת. והפוטנציה היא כוח פועל על אף שלא יצא אל הפועל. כי זו ישות, זה ממד מציאותי. כמו שהאנושיות, לא בטוח שכל בן לאם אנושית, אז הוא מתנהג בצורה אנושית. ומכל מקום, הפוטנציאל האנושי שבו, הוא פועל עליו, גם למרות שהוא לא מתכוון לכך. יש איזה צדדים שזה פועל, ואם הוא מתכוון לכך, עוד יותר פועל. המשל הזה הוא מאוד טוב, הוא ממש דומה. ועל כן, יש איזה אלמנט שבו גם הבריאות הגופנית של כל אדם מישראל, אז באותו רגע שהיא ראויה או מתאימה, או ישנה איזה קורלציה או פוטנציאל של קורלציה בינה ובין התביעות הנשמתיות, אז זה בעצמו כבר הופעה של איזה קדושה. ואם אין פה שום אינטרסים זרים, למשל תום החיים הסתמי, הבל שאין בו חטא, ילדים בעם ישראל, הם עושים את מה שהם צריכים לעשות, כי אין להם שכל לעשות אחרת, זאת אומרת. אין להם אידיאולוגיות. ספונטניות החיים פורצת שם. ילדים בריאים בעם ישראל, זו קדושה. וזה מוסיף קדושה בעולם. בחורים בריאים בעם ישראל, אם הם מחזקים את בריאותם ואת כוחם הפיזי כדי שיהיו בנים אמיצים לאומה, זה קדושה. אבל אם הם, יש להם אינטרסים אחרים בשביל הפיתוח הגופני והכושר הגופני וכדומה ועוד, אז זה טומאה. ולא סתירה. כי הדבר עצמו תלוי בכוונה שלך. מה מניע אותך. עם פרטיות, טומאה. עם כלליות, קדושה. כי ההבדל בין חיים ומוות זה גם כן כחוט השערה. בין החיה הנאכלת והחיה אשר לא תאכל זה כחוט השערה. וככה גם בחיים. כל תלוי בכוונה. יש כוונה נאותה, קדושה. כוונה לא נאותה, בתהום ההפוך. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. מדויק פה, כמו הרב תמיד, הוא כולו מדעי ומדויק, וזיוף של מילה אחת זה כמו מה שדיברנו לפני רגע, זה הורדת הדברים מטומאה, מקדושה לטומאה, מאמת מופלאה לשקר מתואב. אז הרב אומר פה, כל דבר גשמי ישראלי, הוא לא אומר שכל דבר גשמי ישראלי הוא קדוש. זה בשום פנים באופן לא נכון. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה. הוא מוכן לקדושה, הוא מוכן לאצילות עליונה. יכולים לשבת שניים על טנק, ולגבי אחד זה טומאה הטנק הזה, ולגבי אחד זה קדושה. כי תלוי מה אתה עושה פה, מתוך מה אתה נמצא פה. וכוונותיך הן קריטיות. סך הכל הטנקים של עם ישראל הם ודאי קדושים, כי הכוונה הכללית של האומה היא קודש קודשים. אבל אל תתבלבלו, זה לא מבטיח שכל טנקיסט הוא קדוש. ממש לא. ותלוי מאוד בכוונה שלו. ואם הוא מתכוון את הכוונות הנכונות, קדוש. הוא עוסק בקדושה, בקודש קודשים. כן.
אולי זה צדדי, כי דווקא על הטנקים זה מעניין. העניין הזה ש אולי הפרטים בתוך הטנק לא קדושים, אבל הצבא או הטנקים מצד עצמם, הם קדושים בכל מקרה בכל דור ודור, הם שייכים לגלות עם ישראל, או ש
עוד פעם,
הם מאופיינים מתוך
מצד שהמדינה רוכשת אותם. מדינה זה לא המדינה זה לא אנשים.
כן, אבל גם יש דורות, כמו שדיברנו על זה, יש דור שהוא יוצא כזאת מהאופי הכלל ישראלי.
כן, צריך מאמץ גדול, יתאמצו, יצליחו. אבל סתמיות, יש לך דור, סך הכל הוא בא לדאוג לביטחון מדינת ישראל. זהו, בזה עוסקים פה. זה קודש קודשים. וזה של אנשים, יש להם את המהומה שיש להם במוחות הפרטיים? קיצור. לא, זה לא משנה פה את עצם העניין הכללי. צריך פלגין הדיבור בין המערכת ובין הכוחות הפרטיים הפועלים בה. אז סך הכל, בכלל האומה הזה, הכל נמדד במבחן התוצאה. במקום שיש פה מערכת שעוסקת בביטחון ישראל, אז זה משהו כללי מאוד. אז זה הופעת נשמת ישראל, קודש קודשים. עכשיו, וזה מערכת כזאת שאתה יכול להתקדש בה מהר מאוד, כי היא מובילה לקדושה בצורה מאוד טבעית. כי אם אתה רק מתפקד על פי רוח המערכת, אתה בקודש קדשים. כי זה לא מקום, צהל זה לא מקום בשביל קידום אישי ועשיית רושם על אנשים ומעמד וכסף. זה ממש לא, המוסד הזה, על אף שהוא מאוד מסוגל לשרת את כל בעלי האינטרסים האלה, אבל זה לא עניינו. זה פשוט לא עניינו. וכשזה פורץ על פני השטח, זה אפילו עלול להיות חמור. עלול להיות חמור. ואם רמטכ"ל מתעסק בעניינים אישיים בשעה כזאת, וואו, האומה תקום עליו. נכון, הוא ישלם על זה. ומהר מאוד. אבל בעיקרון זה זה קודש, קודש קודשים. מכל מקום לא להתבלבל, זה לא... זה מטריה אווירית, שבקלות אתה יכול לא ליהנות ממנה, מה שנקרא. אם אתה לא נמצא ביחס הנכון, לא בהבנה הנכונה, אז זה לא. מכל מקום, פיתוח האומץ הגופני בישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל אימוצי נשמה נפלאים. כי בישראל זה סך הכל עניין אחד. אצלנו, רוחניות זה מילה נרדפת לחיוניות. החיות זה הרוחניות. כוח החיים הכללי של האומה זה הרוחניות שברוחניות. זה שיא הרוחניות. וכל מה שהולך וחופר את האפיק בפני כוח החיים של האומה, אז זה ודאי סלילת הדרך בפני הופעת הנשמה, שנשמת האומה, נשמת העולם, נשמת כל היש, נשמת כל חי, של הנשמה המוחלטת של הכל, שזה הקדוש ברוך הוא. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה וצילות עליונה, פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל ימוצא נשמה נפלאים. בטוח שבסיכומו של דבר זה מה שיהיה. לא להתבלבל, יכול להיות שהפרטים, אז הם תמצא אותם קרייריסטים, ונמצאים בכל תומעות החיים, עם כל הקנאה והתאווה והכבוד, וזה מה שמריץ אותם. אבל זה לא מה שיזהם את התואר המהותי של המערכת. זה לא מוסיף תואר, לא להתבלבל, אני לא אומר שזה לגיטימי, וזה אפילו לא נסבל. אני רק אומר, כל הביובים שבעולם לא יסריחו את הים. וכל התומעות הפרטיות לא יתמעו את צהל. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל ימוצא נשמה נפלאים. באורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו. כי העוז הלאומי זה בסיס התורה. זה הממד הנפשי שעליו תופיע עוצמה רוחנית, שהיא קורלטיבית, היא תואמת את הנפשיות הזאת. שהנפשיות הזאת תהיה עזה, אז העזות הנפשית הזאת היא תתורגם לערכים רוחניים, וכשהרוח תהיה במלוא עוזה, אז עוז הרוח, ומעוז הרוח תופיע חוויון העוז הנשמתי, שזה קודש הקודשים של סתר עליון וצל שדי. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל ימוצא נשמה נפלאים, סוף דבר זה יעשה. באורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו, ויקומו לנו מאורי עולם, אנשי רוח אלוקים, כבירי כוח, שרים עם אלוהים ועם אנשים ויכולים להם. זה המסלול להחזיר לעם ישראל נביאים. רק זה המסלול להחזיר לעם ישראל נביאים. כוונתי, זה תנאי הכרחי לכך שתחזור הנבואה לישראל. כי הנבואה זה עוז הרוח הישראלי. ויום אחד הוא עוד ישוב. נחזור לפסקה שלנו. אף על פי שהדבר צריך לגלות שיסוד חוזק המלכות הוא עוצם העם כולו. חוזק המלכות שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי ערש היושב והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי, קשורים בתוכו. עוז המלכות הוא צריך להיות בולט, שהוא שיקוף של העוז האלוהי. והמציאות הנפשית, חשוב מאוד שהיא תהיה משקפת את המציאות הנשמתית. ומה יברר את זה ציבורית? הסנהדרין תברר את זה. התורה תברר את זה. מערכת החינוך האמיתית תברר את זה. וזה אחריות על מנהיגי הרוח של האומה, ואחריות על דוד לברר את זה. והיה פה כישלון. כישלון מערכתי בנקודה הזאת. מכל מקום, התורה היא לא, והנבואה היא לא, נגד העוז הנפשי. העוז הנפשי צריך להיות שיקוף של המציאות הנשמתית, ואל תניח שזה יהיה ברור מאליו. זה באחריותך לפעול ולחנך ולבנות את זה. ולהסביר את זה. וצריך לעבוד על זה הרבה מאוד. אבל אין הכוונה לומר, אז אנחנו נגד עוז נפשי, אם אין את הבהירות של הצדק הנשמתי פה. בשום פנים באופן לא. עוז נפשי חשוב מאוד. עוז נפשי כמו מה? כמו עוז הנפש של בני עמון. וצריך לאחוז ביד את התכונה של בני עמון. וכשהיא נאחזת ביד ישראל, זה יוציא אימוץ נשמה אדיר. וסוף דבר יתגלה כקודש קודשים. מכל מקום, ודאי עצם הדבר צריך ודרוש להיות שהעוז העממי ימוחש ומורגש. מוחש ומורגש זה באזור של מה שאני קורא פה, לצורך הבירור, אני יוצר פה את המדרג הזה, נפש, רוח, נשמה. אז זה טוב לי, אתם מבינים, מוחש ומורגש זה באזור נפש ורוח. שם אנחנו מרגישים וחשים את עצמנו. את הנשמה אנחנו לא חשים ומרגישים. אותה צריך להשכיל. וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה יותר עליונה. אלה הם תודעות שהן נגזרות מרגש לאומי. רגש לאומי זה תכונה בהמית. זה תכונה חומרית. זה תכונה טבעית, פשוטה. אבל הממד הבהמי, החומרי, הטבעי הפשוט, הוא צריך להיות במלוא עוצמתו בישראל. כמו שהגוף צריך להיות במלוא בריאותו בישראל. כי הוא המופע התחתון של הנשמה. והוא היסוד, והוא הבסיס, שבו תחול רוח גדולה, נשמה אדירה. שבזה יבוססו כל המטרות היותר תאורות ועליונות. בזה ימצאו בסיס כל המטרות היותר תאורות ועליונות. אמת שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה ועומקה שהיא מצויה באומות. עכשיו, עד כאן זו הייתה הקדמה, והנה עכשיו הרב מתחיל לסגור על הכיוון ממי אנחנו לומדים איך להיות לאומיים? מהגויים. הרבה פעמים אנחנו לומדים דווקא את הצדדים החיצוניים של החיים, הטבעיים של החיים. בוא נלמד את זה מהמציאות שזה כל עניינה, הטבעיות הפשוטה והחיצונית של החיים. אז יש מצבים כאלה, אולי אתם זוכרים את הסוגיה המפורסמת על כיבוד אב ואם. ממי אנחנו לומדים איך מכבדים אב ואם? מדמה ונתינה. אין לכם איזה יהודי מהודר, איזה אתרוג שממנו נוכל לגשת ונלמוד כיבוד אב ואם? לא. כיבוד אב ואם זה מוסר אנושי פשוט. זה מוסר טבעי. זה מה שאלוהים עשה את האדם ישר, והיה, והאדם הוא ישר. אז הוא יש ליחס לאבא ואמא. אתה לא צריך להיות יהודי בשביל זה, אתה רק אמור להיות ברור בצלם בשביל זה. ולהיות ברור בצלם, גם הגויים ברורים בצלם. ועד רבה, הממדים הטבעיים האלה לפעמים אצלם זה מתוקן יותר מאשר אצלנו. עד שיש לנו מה ללמוד, והנביא יחזקאל בא בתרוניות, כגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. אחר כך הוא בא בתרוניות, כגויים אשר סביבותיכם עשיתם. הגמרא שואלת על הסתירה הזאת, והיא אומרת, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. זו תכונה יהודית מעצבנת, שהם נוטים ללמוד מהגויים, אבל תמיד מהמקולקלים. אז את הקלקולים של הגויים והמקולקלים שבגויים מזה נוטים ללמוד, אבל מהמתוקנים שבגויים פחות. אז מזה למדנו שיש מה ללמוד מהגויים. אבל אתה לא יכול לקחת את הגויים על קרבם ועל קרעם, קרעיהם, זה לא. כי תיזהר, כי בחוקותיהם לא תלכו. זה ודאי בסיס התורה, להתרחק מהגויות. מהגויות בצד הרע שבה, אבל יש בה צדדים טובים. לפעמים אפילו מבעלי חיים אתה אמור ללמוד מצבים מסוימים. לא יודע אם זה כבוד גדול, אבל מכל מקום אומרים לך, לך אל הנמלץ, למד רחיה וחכם. אם אתה עצל, אז אומרים לך, שמה, תהיה מינימום נמלה. או אומרים סתם לכל יהודי, תהיה גיבור כערי, בקל קצבי, וכולי. קל כנשר, רץ קצני. מכל מקום, קבל את האמת ממי שאמרה, ויש לך ללמוד את הטוב מכל מקום שהוא נמצא. והטוב נמצא ומפוזר בכל מקום בעולם, ולפעמים עד רבה בצדדים פרטיים, אז יש לנו מה לקבל מבחוץ, ויפיותו של יפת בעולי אישים. ובצדדים הפרטיים יש והגויים מתוקנים יותר מאשר ישראל. ופה אנחנו אמורים ללמוד איך מתפקד עם נורמלי, בסי נורמליותו, דווקא מבני המון. זה לא נכס כל כך גבוה בני המון האלה. הם לכשעצמם, זו גם זוועה. יש להם אל שקוראים לו מלקום, או יש לו עוד כינוי למלקום, אתם זוכרים איך? הוא מלקום, הוא המולק, או המולך. אתם יודעים מה עושים שם בפולחן המולך. אז הם מטורפים, הבני המון האלה. כי האל שלהם זה העם, הם בני עמון, והמלך הוא האל, המלק, המולק, מלקום, ואחר כך את הבנים מעבירים למולך. אז זה זוועה נוראית. את בניהם ואת בנותיהם יעבירו באש לאלוהיהם. אז זה הדוגמה לעבודה זרה מהמטורפות ביותר. ומכל מקום למדנו מבני עמון, לא עבודה זרה חלילה, ולא פולחן מטורף, אבל עצם העמדה הנפשית המעריצה את הלאום, תוציא את זה מהם, וסגל את זה לעצמך, ואצלך זה יהיה במובן אחר לחלוטין. והתומעה המנובלה הזאת תופיע בעדינות ובאצילות, ובכל הקדושה של נצח ישראל. אהבת העם תבוא לפעמים, אני חוזר עוד פעם על המשפט שלפני כן, אמת שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה ועומקה שהיא מצויה באומות, שאנו יכולים להתלמד מהם גם כן לענייננו, אבל לא באותה מידה שהיא מצויה בהם. כשאתה לוקח איזה משהו מבין הגויים, תיזהר. זה מה שנקרא, זה צריך לעבור תהליך גיור. גיור זה מילה, זה תבילה, זה שינוי שם. אתה לא לוקח את הגוי ומכניס את לך בתוך הסלון, בתור חלק ממך. זה לא הולך ככה. אתה צריך טיפול, אבל בעיקרון כוחות גויים ש... אמורים להתאמע בך על ידי טיפול מסוים שהוא יוציא אותם מהמסגרת כמו שהיא נמצאת במקורם, זה אידיאל חשוב מאוד וצריך לעשות. לא באותה מידה שהיא מצויה בהן, אלא כפי שזה מצוי בנו. טוב, נעצור בנקודה הזאת.